שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
קשה היה לפספס בסוף השבוע את כמות הבדיחות על שמה החדש של חברת פייסבוק, מטה. ספק אם מי שבחר בשם הזה נתן דעתו למשמעות השם בעברית. בכל זאת, אנחנו רק 9 מיליון אנשים, ולפייסבוק או מטה יש 3 מיליארד משתמשים. אבל מה זה אומר בעצם השם הזה? מהו החזון שפרס מרק צוקרברג עם השקת השם החדש, ועד כמה הוא יומרני? סגי כהן, כתב ההייטק, יהיה כאן ויסביר הכל.
ועידת האקלים הנערכת בגלסגו היא האירוע העולמי הכי חם בימים אלה. כל ראשי המדינות בדרך לשם, כולל ראש ממשלת ישראל, נפתלי בנט. המשימה של המנהיגים היא לרסן את ההתחממות הגלובלית, תוך הצבת יעדים רחוקים מאוד של 0 פליטות פחמן. מתי? ב-2050 בישראל, וב-2060, עוד 40 שנה, בסין. ומה אם זה לא יקרה? את מי נאשים? לי ירון, כתבת הסביבה של עיתון הארץ, נמצאת ברגעים אלה בדרך לסקוטלנד, ואנחנו נדבר איתה.
מתקפת הסייבר של קבוצת הפצחנים בלק שדו מאיימת להוציא מהארון משתמשים באתר הדייטינג של הקהילה הגאה, אטרף. החברה שמפעילה את האתר קיבלה בעבר עזרות לגבי רמת האבטחה באתר, ולמרות זאת הוא נפרץ. עמיתי זיו יספר לאן האירוע הזה הולך ומה צריכים לעשות אתרים אחרים כדי שלהם זה לא יקרה. יאללה, מתחילים. איתן, אתה מכיר את הביטוי אחרי החגים, נכון?
מכיר, מכיר.
בדיוק, כל דבר שלא רוצים להגיע אליו, ולא מצליחים להגיע אליו, או מסובך להגיע אליו, אז אומרים אחרי החגים, אז תכיר ביטוי חדש, אחרי התקציב. מה זה אומר? אנחנו בימים אלה לפני הכנת תקציב, ולפני אישור התקציב בעצם לקראת סוף השבוע בכנסת, כל ראשי מפלגות הקואליציה מאוד בלחץ, שלא יהיו שם טעויות או תקלות או בעיות של הרגע האחרון, ולכן כל דבר שהוא מסיח את הדעת או פוטנציאל לעלייה על מוקשים שיפרקו קואליציות נדחה לאחרי התקציב. ולכן כל פעם שאתה מדבר עם אחד מראשי המפלגות או מחברי כנסת שקשורים לקואליציה, אתה מנסה לברר איזה שהוא עניין קצת שנוי במחלוקת, אז אומרים לך אחרי התקציב. עניין אחד כזה הוא למשל השאלה האם הרכבת הקלה טיסה בשבתות או לא טיסה בשבתות. צריך להזכיר, 18 מיליארד שקלים הושקעו בקו הראשון של הרכבת הקלה, צפויים עוד 2 קווים של הרכבת הקלה ועוד 3 קווי מטרו, וזו החלטה קריטית, כי בעצם מה שיוחלט לגבי הקו הראשון יחול גם על כל שאר הקווים בהמשך, ובעצם יקבע את מדיניות התחבורה של הסעת ההמונים בשלושה, ארבעה, חמישה עשורים הקרובים, ולכן כולם פה קצת ככה הולכים על ביצים ומסרבים להגיד לאן זה ילך. לדעתי, אני מניח שאתה תהיה שותף אליה, אני חושב שחייבים לנסוע בשבת, חייבים לתת את האופציה הזאת.
אין ספק בכלל.
אחרת המשמעות תהיה שירכשו מכוניות, ויהיו פה עד תוך 3 עשורים, יהיו פה עוד 6 מיליון תושבים, ולכן צריך כן לאשר את זה. אגב, יש גם הזדמנות, כי אתה אומר, בקואליציה הזו אין חרדים, אבל הבעיה היא שחלק מחברי הקואליציה הזו פוזלים לממשלות עתידיות שבהם יש חרדים, למשל גדעון סער, למשל בני גנץ, במידה מסוימת אולי נפתלי בנט, ולכן התמריץ שלהם לבוא ולהפר את הסטטוס קוו הוא מאוד מאוד נמוך. הבעיה היא שזה יבוא על חשבון צעירים, קשישים, אנשים שידם אינם משגת לרכוש רכב, ושיאלצו לראות איך פרויקט ענק, בעצם הפרויקט התשתיתי הכי גדול בתולדות מדינת ישראל, לא רלוונטי עבורם לסופי שבוע.
כן, אתה יודע מה, אחרי התקציב הזה מדאיג אותי גם בהרבה רבדים אחרים. בכלל, הממשלה הזאת יצאה לדרך באיזשהו סוג של ספרינט כזה, והם רצים בכל הכוח, אתה יודע, כמו שבמאה מטר לא נושמים אפילו, גם בשביל באמת להכניס הרבה מאוד רפורמות, כל אחד לפי הטעם שלו, וגם כי פוליטית, זאת נקודה שהם חייבים לעבור, הם לא יכולים לא לעבור אותה, הם לא מעבירים תקציב עד סוף נובמבר, הממשלה נופלת והולכים לבחירות, וכל הבלגן מתחיל מההתחלה. החשש שלי, שמרגע שהם יעברו את זה, הם ייכנסו לאיזשהו סוג של שנטי כזה קצת, ו אחרי ספרינט כזה אתה צריך לנוח הרבה זמן, ופתאום החרב הפוליטית מתרחקת קצת, כי זה נותן יציבות לממשלה הזאת, ואולי אנחנו פתאום נראה את הפוליטיקאים ואת חברי הכנסת ואת הפקידים אחרי הספרינט של עשייה הזו מתחילים לנוח, אלא שעשייה להעביר תקציב זה דבר אחד, אחר כך צריך גם ליישם את כל הדברים האלה, והמקום שזה הכי בולט זה כמובן הנושא הראשון שלנו היום, הרי הוא משבר האקלים.
שלום לאלי ירון.
שלום.
כתבת הסביבה של עיתון הארץ, את נמצאת ברגעים אלה בדרך לסקוטלנד, לוועידת האקלים שנערכת בגלאזגו, זה אירוע חם, והתפקיד של הוועידה הזאת היא בעצם לוודא שיהיה פה פחות חם בשנים הקרובות.
כן, לוודא שיהיה פחות חם ולוודא שנצליח למנוע הרבה מהאסונות האקלימיים שכרגע צפויים. בעצם הוועידה הזאת היא כל כך קריטית וחשובה, כי היא קורית בעשור האחרון שהאנושות עדיין יכולה לעשות משהו כדי למנוע את הנזקים החמורים של משבר האקלים. הרי בעצם יותר מ-50 שנה המדענים כבר יודעים ואומרים לנו בוודאות די גבוהה שמה שאנחנו עושים, שאנחנו שורפים דלקי מאובנים, אנחנו מחממים את העולם ואנחנו פוגעים בעתיד שלנו, ופוליטיקאים העדיפו להתעלם מזה וכולנו העדפנו להתעלם מזה במשך הרבה מאוד שנים. עכשיו הגענו למצב שלמרות כל ההתחייבויות שעשו כל מנהיגי העולם בהסכם פריז, אנחנו כרגע בדרך להתחממות של 2.7 מעלות.
תוך כמה זמן?
באמת, עד סוף המאה.
כן.
שקשה לנו לתאר את זה, זה אולי נשמע עוד כמה מעלות, אז נפתח מזגן, אז מה זה משנה, אבל המדע מראה לנו קצת כמו שהתחלנו להרגיש בקיץ האחרון, שבכל עלייה של שבריר מעלה בעצם אירועי הקיצון האקלימיים הולכים וגוברים. אז זה אומר לא רק שסתם חם לנו, אלא שנהיים גלי חום קיצוניים, בטח באזור שלנו מדברים על תחזיות של יותר מ-56 מעלות, שממש אי אפשר לצאת החוצה, אנחנו מדברים על סופות מאוד חזקות, על הצפות, על עליית מפלס פני הים, על אזורים שלמים שיוצפו, כאילו באמת קטסטרופה ש... כלכלנים, אנשים מכל התחומים מזהירים שהיא תביא לקריסה חברתית כוללת. בוריס ג'ונסון השווה את זה אתמול לקריסה של האימפריה הרומית. זה באמת קצת קשה לתפוס, אבל אלה המושגים שאנחנו מדברים, ובגלל זה בוועידה הזאת יש לאותם מנהיגים, פוליטיקאים, שיגיעו כרגע לשבועיים הקרובים, וכמו תמיד חושבים על הטווח קצר והמדינות שלהם, יש להם באמת בחירה שהיא לא פחות גורלית, ודעתי ההיסטוריה תשפוט אותם ותזכור אותם. האם הם יצליחו להגיע להסכמות יותר משמעותיות, שיחליחו ככה להסיט אותנו למסלול יותר חיובי, המטרה שלהם היא שאנחנו לא נעבור את המעלה וחצי של התחממות.
אני מסתכל על זה מהצד, ואני לא מצליח לראות תסריט שהוועידה הזאת היא באמת יכולה להצליח, בוא נגיד בגדול. זה שאנשים אולי יצירו הצהרות, והם אפילו יחתמו על מסמכים, בסופו של דבר, לכל מדינה יש את האינטרס שלה, לכל מדינה יש את ההכנסות שלה. ערב הסעודית הייתה מוכנה לדחות את הדברים האלה כי מייצאת נפט, אוסטרליה אותו דבר כי מייצאת פחם. הסינים וההודים יגידו למערב, חבר'ה לך, אתם אלה שזיעמתם במשך 200 שנה, אנחנו רק מתחילים להרים את הראש מאז מימי הביניים, וזה שיש לנו כמה תחנות פחמיות בשביל לתת חשמל לתושבים שלנו, שלמעשה עד לפני כמה שנים בכלל אפילו חשמל לא היה לכם, זה אומר שאתם צריכים לשלם ולממן את כל התרגיל הזה, הם לא יסכימו. אני פשוט לא רואה תסריט שהדבר הזה יכול להצליח באמת מעבר לדיבורים.
כן, אז יש באמת לא מעט סיבות לחששות ולהיות פסימיים, וככל הנראה שאת היעד שמנהיגי העולם התחייבו אליו והמדע מזהיר אותנו שלא לעבור, של המעלה וחצי, אתם צודקים, אנחנו כנראה נעבור, כי העולם כבר התחמם ב-1.1 מעלות, אבל בסיפור הזה זה לא שיש איזה רגע שאנחנו אומרים אכול ושתה כי עכשיו נמות, כלומר ככל ש... נעשה פחות, המצב יהיה יותר ויותר גרוע. אז אם המנהיגים יצליחו להביא אותנו למצב שההתחייבויות שלהם מביאות אותנו ל-1.8 מעלות, זה עולם שאנחנו הרבה הרבה יותר רוצים לחיות בו, מאשר בעולם שחם בכמעט 3 מעלות. זה הבדל עצום. אז כן, צריך לראות, יש באמת הרבה נעלמים עדיין בוועידה הזאת, הסינים, הרוסים, הברזילאים, הרבה מדינות שהן באמת קריטיות, ואנחנו לא רואים אותם עדיין שם, אבל זאת ההזדמנות האחרונה לעשות את זה כרגע, כי המדע אומר לנו שיש 8 שנים. כלומר, אם עד 2030 אנחנו לא מצמצמים ב-45% את סך הפלטות העולמי, אנחנו כבר לא נצליח. אז באמת יש לנו את השאלה כמה אסונות צריכים לקרות ומה עוד צריך לעשות כדי שהמדינות יבינו שזה האינטרס של כולן. אם הן לא חושבות על הטווח הממש מיידי, בטווח הארוך מסכימים על זה הבנק העולמי וחברות הביטוח הכי גדולות, כלומר זה כבר ממש לא עניין של סביבתנים, ניסח את זה מבקר המדינה מאוד יפה בשבוע שעבר, בדוח המאוד מאוד קשה שלו על ישראל, הוא אומר זאת סכנה שהשגיאה שלה היא שמתגים אותה כסוגיה סביבתית. זאת בעיה חוצת מגזרים, ביטחונית, בטח גם מגדרית, בעיה של עוני, של אי שוויון, ואנחנו מסתכלים עליה לא נכון.
כן, תגידי, אם באמת זה אירוע כזה שכבר דחוף לטפל בו, אני הייתי עושה שני דברים אחרים. קודם כל, לא הייתי עושה את זה בגלזגו בסתיו, הייתי עושה את זה במקום חם, כי כשאתה נמצא בגלזגו וזה קריר ונעים, אני חושב שאתה לא מצליח להבין את גודל הבעיה. אבל הדבר השני זה הנושא של היעדים, כי אם ישראל מתחייבת לאפס פליטות פחמן ב-2050 וסין ב-2060, יש כל כך הרבה שנים לעשות את זה. מי שמבטיח את זה לא יהיה זה שיצטרך לעמוד בזה. למה לא עושים דברים יותר, כלומר, להשיג יעדים יותר שאפתניים?
אתה נוגע בנקודה מצוינת, ובאמת יש שני יעדים שהמדינות צריכות להתחייב עליהם במסגרת הסכם פריז. אחד זה יעד ל-2030, והשני זה יעד ל-2050. ובאמת ליותר מדינות יותר קל להסיר על היעד של איפוס עד 2050, כשהיעד ל-2030 הוא הרבה הרבה יותר קריטי. ופה אנחנו רואים גם את הבלוף הישראלי. קודם כל, אני כן רוצה, אתה יודע, מילה טובה לראש הממשלה, שהוא ממש התעלמות של באמת עשורים של המדינה בנושא, מתחיל לפעול ובאמת מתחייב להפחית את הפליטות, וזה מצוין, אבל היעד הביניים שלנו הוא עדיין 27% עד 2030, מה שאתה אומר לבדוק לטווח הקצר, שמדינות כמו ארצות הברית והאיחוד האירופי ושאר המדינות מתחייבות ל-50% ו-55% של הפחתה עד 2030. אז זה באמת יהיה הדבר המשמעותי, וגם בתוך הסיפור הזה נכנס המתאן והגז הטבעי שאנחנו מדברים בישראל, שאחד ה... מסקנות של הדוח האחרון של ה-IPCC, שהם אומרים ביתר סט שלמתן יש חלק מאוד מאוד גדול בהתחממות הגלובלית, ולא רק לפחמן הדו-חמצני שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, ואחת המסקנות היא שחייבים להשאיר גם את הגז באדמה, בישראל שעדיין מתייחסים ככה לגז כאנרגיית מעבר מאוד משמעותית, זה יהיה מעניין, ראש הממשלה...
עד שיש לנו סוף סוף גז טבעי, אז אנחנו צריכים להתיישר עם איזה מגמה עולמית שלא להוציא אותו.
את יודעת מה? למה אנחנו צריכים 140 פקידים נוספים מעבר לשלושה שרים כדי לייצג אותנו שם? רק כמות הפחמן שהם מייצרים כתוצאה מהטיסות הלוך וחזור לשם, שווה לכמה אלפי מכוניות.
נכון, אבל הישראלים או הישראלים מתו אותנו במספרים ונרשמו בתור המשלחת השנייה הכי גדולה, וזה לא מדויק. במשלחת הזאת הם פשוט רשמו גם את כל ארגוני הסביבה והמדענים והאקדמיים, כי הם רצו לחתוך להם את הבירוקרטיה. אז לא נקבענו מספר מדויק של כמה מהם פקידי ממשלה, אבל המספר הוא הרבה יותר קטן, ורוב המשלחת זה בעצם תעשיינים, אקדמיים ואנשים מהמגזר השלישי.
לא יודע, זה נראה שאני ואיתן נשארנו פה לבד, זו התחושה.
רק ברחובות, לא היו פקקים היום בבוקר באיילון.
בממשלה יש לנו 4 אנשים כיום שמתעסקים במשבר האקלים, שזאת בדיחה ומנהלת שאמורה, אתם יודעים, עזבו רגע את הפחתת הפלטות, אנחנו בישראל באזור כל כך מסוכן, אני כל הזמן מנסה להדגיש לקוראים שלנו, זה פשוט משבר שמאיים על חיי היום-יום שלנו פה. אז כשהמנהלת הזו עדיין לא מתקצרת ואף אחד לא מתייחס לזה, אני שמחה שכמה פקידים בכירים הלכו לגלזגו והראו קצת איך אנשים אחרים בעולם ובאזור שלנו מתכוננים ואולי ילמדו משהו, כי זה ממש החיים שלנו ושל הילדים שלנו.
אגב, זה החיים שלנו והילדים שלנו וזה מאיים גם עלינו. אני חושב שלהבדיל מסוגיות ביטחוניות של ישראל, יש מידה מסוימת של שליטה בהם. בתחום הזה ישראל היא שחקן מאוד קטן ועלוב, לא? במובן של מי מזהם ועד כמה אנחנו יכולים להשפיע עליו שיזהם פחות.
נכון, אבל כשאנחנו מסתכלים על ההשפעה עלינו, תראה למשל את הנושא של הצפות ושיטפונות. ראינו רק בחורף האחרון 7 אנשים שמתו, ואנחנו רואים את המגמות בגלל משבר האקלים, הגשמים, עונה שלהם יותר קצרה, אבל הם הרבה יותר חזקים. אז יהיו לנו הרבה הרבה יותר אירועים כאלה, והרבה יותר אנשים ימותו. אז מה, זה לא סוגיה ביטחונית. אין לנו, אתה יודע, חשפנו לו לפני כמה חודשים בארץ, שבמרכז השיטפונות הלאומי של ישראל, עובדים 3 סטודנטים מהאוניברסיטה העברית. זאת כרגע המוכנות שלנו. אז עכשיו שמו קצת שמו על זה כסף בתקציב, הם מקווים שישנו את זה. אבל אותו דבר, השריפות, מספר הימים שבהם שריפות בישראל עולה כל שנה והולך לעלות בצורה דרסטית, פרסמנו על זה נתונים. נציב הכבאות הראשי אומר לי, אין לנו תקציב, אין לנו כלום להתכונן למשבר האקלים, אנחנו מבקשים, לא שמים עלינו עדיין. אז עכשיו, בימים האחרונים, סוף סוף מתחילים להכניס את זה למפת האיומים הלאומית, אבל היא אומרת, גם אם אנחנו אומרים, לא אכפת לנו מהמגמה העולמית, למרות שכל מדינות העולם מתחייבות, אנחנו מסתכלים על זה פחות. תסתכלו על החיים שלכם.
לא, אין ספק בכלל. אני רוצה לחזור שוב פעם למדיניות הממשלתית. זה לא סוד, זה גם נכתב. פורסם בשבוע שעבר דוח מאוד מאוד קשה של מבקר המדינה על המוכנות של ישראל. הוא פחות או יותר הכריז שישראל לא עשתה שום דבר בתחום של הכנה למשבר האקלים. אבל מה שתפס את העין שלי זה העובדה שאפילו לא בתחום של החדשנות ושל ההשקעה במחקר ופיתוח, בתחומים האלה לא עשינו כלום, וזה במה שאנחנו מאגרועים בעולם בתחום הזה, וזה בזמן שאני יודע את זה מהאנשים עצמם, שבנט ואלרר וזנברג יעלו שם על כל במה, ומיד יתחילו לדבר על הסטארט-אפ ניישן ועל ההייטק הישראלי והטכנולוגיה הנפלאות שאנחנו יודעים לפתח פה עם הראש היהודי, ואנחנו נפתור את הבעיות בעולם. כשבפועל המבקר כותב שלא משנה מה אנחנו עושים בתחומים אחרים, בתחום הזה של הכלים אנחנו לא עושים כלום, לא פיתחנו שום דבר וגם לא שמנו כסף בשביל להתחיל לפתח שום דבר. יש בזה המון המון ציניות.
נכון, נכון, ואתה צודק, ובאמת האסטרטגיה ככה שראיתי במסמכים של משרד החוץ שהם ניסו, ובאמת גם מתחילים להגיד את זה בכל מקום שרק נותנים להם, ישראל יש שותפה דרך ההייטק ודרך התעשייה, עכשיו ראש הממשלה מנסה לקדם כל מיני יוזמות כאלה של מענקים ותמיכות, ובאמת לקדם את הנושא, אבל אני חייבת להגיד לכם שלפחות מהזווית הסביבתית, יש קצת בעיה בלסמוך על טכנולוגיה שתפתור את המשבר, כלומר, כמובן, ויופי, אבל כבר עשרות שנים מחפשים והציעו פרסים מאוד גדולים, אילון מאסק וכולם למי שימצאו טכנולוגיות, ולא מצאו עדיין, והמשבר הזה, בגלל שהוא כל כך דחוף, הוא קורה עכשיו, הוא מחייב אותנו לשנות את ההרגלים שלנו, ולא לסמוך על עוד טכנולוגיה ועוד קדמה, שהצגנו הרבה פעמים עם שריפת דלקים פוסילים, צריך להגיד, כדי שתשפר את המצב, וזה ככה, לסמוך על הטכנולוגיה זה טיפה לא להפנים את המשבר.
לסמוך על השם.
לירון, נשחרר אותך לכנס, את תעדכני אותנו כמובן בהתפתחויות ככל שיהיו כאלה. תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
שלום לסגי כהן.
שלום סמי, שלום איתן.
כתב ההייטק והדיגיטל שלנו, אנחנו רוצים לדבר איתך על מרק צוקרברג ועל פייסבוק לשעבר, מטה מעכשיו. קודם כל, כמה מזה זה ניסיון להסיח את הדעת מהצרות שיש לפייסבוק על ידי מיתוג מחדש? ושתיים, מתוך הנחה שבאמת יש לו איזשהו חזון והוא מתכוון לזה ברצינות, וזה לא רק העניין המיתוגי, מה זה בכלל הדבר הזה?
אז כן, בשבוע שעבר, פייסבוק, החברה שנקראת פייסבוק, שינתה את שמה למטה, מטה, לא חשבו על דוברי העברית פה במקרה הזה, והאפליקציות שאנחנו מכירים, פייסבוק, וואטסאפ, צריך להעביר, אינסטגרם, נשארות בשמות שלהם, רק השם של החברה משתנה. עד כמה זה הסחת דעת, זה כנראה חלק מהעניין, לא הייתי אומר שזה השיקול המרכזי שם להסיח את הדעת, אבל הייתי אומר שאם אותו חזון של מייטאברס, יקום וירטואלי, דיגיטלי שאנחנו כולנו ניכנס אליו באמצעות משקפי מציאות מדומה ונסתובב שם כמין דמויות כאלה וירטואליות ושם נדבר ונשחק ונעבוד ונקנה דברים, אם הוא באמת רוצה לעשות את הדבר הזה יהיה לו מאוד קשה לשכנע אנשים להיכנס לשם כשהשם הוא פייסבוק, כי פייסבוק זה כמובן מותג עם רמת אמות מאוד נמוכה. אז כדי שאנשים קצת ינתקו בין כל השערוריות והמסמכים והפייק ניוז לבין הדבר החדש הזה, הוא חייב לשנות את השם.
אבל זה נשמע קצת מוזר, כי אחת הבעיות של פייסבוק זה שהיא גדולה מדי, חזקה מדי, עוצמתית מדי, ואז בעצם באותו אירוע צוקרברג מכריז שמקביל לשינוי השם, הם רוצים להיות אפילו יותר גדולים ועוצמתיים ולהגדיר בכלל את כל היקום ושאנחנו נעבוד רק דרכם. זה לא חוצפה?
מגלומני אפילו ברמות של עמק הסיליקון, מה שהתרגלנו פעם, זאת אומרת, זה קצת מזכיר את מה שהם עשו לפני כמה שנים, שהם הכריזו על מטבע חדש, דיגיטלי, שאולי יום אחד יחליף את הכסף הרגיל.
הליברה, כן, שקרה איתו משהו אגב.
שינה את השם, הם השיקו את זה במשהו מצומצם יותר, השאיפות שלהם ככה הם עשו לזה סקייל דאון משמעותי לכל האמביציה הזאת, אחרי שהם הבינו שהעולם לא ממש מתלהב מהדבר הזה. אני חושב שאין ספק שזה מאוד אמביציוזי ומאוד שאפתני, והמון והמון אנשים זה נשמע או מגוחך או מופרך או לא אפשרי או פשוט טיפשי.
כן, אבל מה כולל החזון הזה, אם נתרגם אותו, ככה נפרוט אותו לחלקים? אני נכנס לפייסבוק, ואז מה צוקרברג נותן לי שהוא לא נתן עד כה?
אז זה לא, זה משהו שהוא שונה לחלוטין מפייסבוק, מה שאנחנו מכירים אותה היום, ככה הוא מפרוט מתכנן. עולם דיגיטלי כזה, עולם וירטואלי, אנחנו עושים איזה משקפי מציאות מדומה על הפנים. בפייסבוק יש פעילות כזאת של משקפי מציאות מדומה, קודם איזה אוקילוס, יחסית מצליח בנישה הזאת. ואז, כמו שהם הדגימו ביום חמישי, אנחנו נשתובב שם כמעין דמויות כאלה וירטואליות. ואנחנו פשוט נעשה שם את כל, את כל הפעילויות שאנחנו עושים בחיים אמיתיים, רק שם בפנים, ככה שאנחנו נוכל, למשל, לשבת בחדר ישיבות יחד עם אנשים שנמצאים ברחוק, ובמקום בזום נעשה את זה ממש כאילו אנחנו מרגישים כאילו אנחנו איתם באותו חדר, זה סתם דוגמה.
זה באמת החזון, ואני מדבר מעמדה בומרית למחצה, אני מודה, אבל החזון הזה שכולם בעצם ישכבו בבית על הספה עם משקפיים, משקפי מציאות מדומה, ויתקשרו כאבטרים, כדמויות, אחד עם השני, רק ברובד הווירטואלי. לא משנה אם כרגע זה של פייסבוק או של חברה אחרת, יש חברות אחרות שמתעסקות עם הנושא הזה של מטאברס וכן הלאה. ואנחנו אולי גם נעבוד ונקיים את הפגישות בסביבה הזאת, אנחנו ודאי נבלה ונצא למועדונים וירטואליים, דבר שיש כבר לנישה מסוימת כבר למעלה מעשור. לי זה נשמע כמו חלום דיסטופי לחלוטין, שמחוקקים צריכים להוציא אותו מחוץ לחוק בזה הרגע, כי אחרת אני לא יודע מה יישאר מהאנושות.
אז זה מאוד טק דיסוטופיה נשמע לנו, כי כל הסרטי מדע בדיוני, בדיוק. והספרים של המדע בדיוני...
המטריקס, יש סרט חדש עוד חודש וחצי, משהו כזה.
מטריקס ורדי פלייר וואן, שזה אולי נשמע הדבר הכי קרוב למה שהוא מתאר, לפחות מבחינה חיצונית, והמון המון סרטים תיארו בחזון כזה, וכולם היו מאוד שליליים, כמו שאתה אומר, שזה בעצם משהו שמנסה לקרב בינינו, בעצם יוצר לנו איזשהו ניכור, כי אנחנו כאילו ביחד, אבל בעצם אנחנו שוכבים בבית וכאילו נרכבים עם המשקפיים על העיניים, אבל אנחנו, כמו שאתה אומר, שופטים את זה מנקודת מבט שאנחנו כאילו זקנים, תכלס. אנחנו לא, אנחנו כבר לא...
אנחנו לא הקהל יעד, אתה אומר.
אנחנו לא הקהל יעד, ואנחנו גם, זה משהו שהוא לפי משהו מתאר, זה יקרה בעוד 15 שנים, וצריך לקחת בחשבון שהיום, כבר היום, משחקים כמו פורטנייט ורובלוקס ומיינקראפט, ועוד כל מיני יקומים כאלה, זה פחות או יותר, זה מאוד בסיסי, אבל זה פחות או יותר מה שקורה בהם. הפורטנייט, אנשים לא רק נכנסים כדי לראות אחד בשני, אלא גם נכנסים ורואים הופעות ביחד, אמיתיות, של, זאת אומרת, יש איזשהו אבטר של מי שמופיע, ואנשים עם האבטר שלהם, עם הדמות הווירטואלית שלהם, יושבים ביחד ורואים את ההופעה. זאת אומרת, זה כבר מתחיל לקרות, ודור הצעיר יוביל את זה, והוא זה שיקבע אם זה דבר הזה יתפוס או לא. אני יודע, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על, אנחנו היום במסכים יותר ויותר, שהאבולוציה כאילו הטבעית זה שזה יהיה בתוך משקפי מציאות רבודה או מאוד מדומה, גם אני חושב שזה יהיה כאילו כבר צעד אחד יותר מדי מהניתוק מהעולם, אבל מאוד מאוד קשה, אנחנו כרגע נמצאים בתקופת הנוקיה של הדבר הזה, ועוד לא המציאו את האייפון של התחום הזה, זאת אומרת, קצת קשה לנו לדמיין איך זה יראה ומה זה יתאפשר, אז או שזה דמיוני, או שהוא מסרטט איזשהו חזון, שפחות חלק ממנו, בגרסאות מסוימות, באמת הולך לקרות, הוא רוצה לשלוט בזה, כמובן, כי הוא רוצה, צוקרברג, הוא חושב שהדבר הזה, המטאברס הזה, התפיסה הזאת, יהיה היורש של עולם האינטרנט היום. זאת אומרת, שבמקום סמארטפונים ואפליקציות, יהיה לנו את הדבר הזה,
מטאברס. תגיד, אבל מה הסיכוי שישימו לו רגליים בעניין הזה, ויגידו לו, תשמע, הגעת לגודל שבו אתה לא יכול למתוח את המותג שלך לשום מקום, זה במקרה הטוב, במקרה הרע, אתה צריך אפילו לפצל או להיפרד בחלק מהפעילויות שלך, כי אתה גדול מדי ומפחיד מדי.
אין היום מונופול בתחום המטאברס, אין היום בכלל תעשייה מסביב לדבר הזה. אז אף אחד לא יבוא ויגיד לו, אתה מונופול בתחום המטאברס,
לא, אבל עובדה שזה קרה בתחום של המטבעות הדיגיטליים, שהעולם לא קיבל בברכה את הליברה, ולמרות שפייסבוק עשתה פה שיתוף פעולה עם כל מיני גופים פיננסיים, שלאט לאט חלקם פרשו מהשותפות הזו, יכול להיות שיש גופים שמסתכלים עליה כעל חברה מלחיצה.
נכון, ואולי חלק מהמיתוג מחדש הזה זה חלק מה...
אני, תשמע, זה מאוד מתאים לתוצר של קבוצת יועצים, וקם יועץ ואמר, תשמע, אנחנו צריכים לזרוק את הכדור, elsewhere and bigger, זאת אומרת, ממש ללכת לאיזה מקום אחר לגמרי, מעכשיו צוקרברג ידבר רק על המטאברס ומה יקרה בעוד 25 שנה, ולא יתייחס לשאלות קנטרניות כמו פייק ניוז ואלגוריתם שמעורר כיתוב ושנאה ופרטיות ומחלות נפש בקרב נערות צעירות באינסטגרם. זה פשוט נוח לכולם.
אני מסכים עם הגישה הזאת. אני חושב שגם בעמק הסיליקון, שוב, עם כל המגלומניה והציניות, הם מנסים תמיד להבין לאן העולם הולך כדי שהם יוכלו להיכנס לשם מוקדם ולהשתלט על העולם הזה, וכמובן בשביל לעשות כסף, כדי להיות אימפריות, אבל הם מנסים לזהות מה הדבר הבא, וזה באמת, אני מאמין, שזה מה שהוא חושב שהדבר הבא, והוא לא היחיד.
אגב, אם הוא חושב שזה הדבר הבא, וזה באמת הדבר הבא, ניתן לצפות שהענקיות הטק האחרות, אם זה גוגל ואמזון חברות מהסוג הזה, גם הם הלכו לשם, או יבררו או ירחריכו.
אז הנה, מיינקראפט שאמרנו קודם, שזה גם סוג של יקום רבי של מייקרוסופט, ומייקרוסופט גם יש גם משקפי מציאות רבודה משלה, ואפל הולכת להשיק עוד כמה שנים משקפי...
וגוגל ניסתה ונכשלה, אבל זה לא
נכלום. גוגל ניסתה, אבל היא גם בעולם הזה של החומרה והטכנולוגיה, זאת אומרת, אנחנו לגמרי יש שם עוד מתחרים, ואולי זה הזדמנות דווקא לחברות קטנות יותר לצוץ ולנסות להשתלט על הנישה הזאת. צוקרברג מנסה לנכס את הדבר הזה אליו כדי למנוע מאף אחד אחר, כאילו מכל אחד אחר להרים ראש. הוא אפילו לקח את השם ומתג את זה, זאת אומרת הוא מנסה לנכס את זה בשלב מאוד מוקדם לפני שהדבר הזה הופך להיות שדה קרב תחרותי, ואנחנו סתם מקווים ש... תהיה תחרות.
אז שאלה אחרונה, אני אנסה לקרב את הסיפור הזה קצת לישראל, חוץ מאשר החיוך שמעלה אצלנו, המותג מטה. ישראל התחזקה מאוד באומת הסטארט-אפ וכמות החברות התוכנה שיש לנו, גם בתחומים של גיימינג שמתחילים להיות קרובים לדבר הזה. אנחנו טובים בתוכנה, אנחנו טובים באינטרנט, אנחנו טובים בגיימינג, אנחנו טובים בפרסום, במערכות פרסום שרצות על מערכות גיימינג. האם אתה מעריך ששורה של פגישות נקבעו להשבוע, בהמשך להכרזה של צוקרברג מהשבוע שעבר, איך בחברות תוכנה ישראליות, איך אנחנו משתתפים בחגיגה הקרובה של המטאברס?
קודם כל, אגב זה מעניין, יש באמת תעשייה, אם נסתכל על הצד של החומרה, יש תעשייה שמגיעה מהעולמות האלה של התעשייה הביטחונית, של ראייה ממוחשבת.
כן, הקסדות של אלביט זה כבר בכיוון.
זה לגמרי, זה המון חברות שהן, עוסקות בארץ, יש המון ידע בארץ בתחום הזה של הראייה ממוחשבת וכל הנושא של מדיניות רבודה, ואגב פייסבוק גם, יש גם מרכז פיתוח של פייסבוק בישראל שמתעסק בטכנולוגיות האלה וחברות אחרות, ואני מניח שעוד עכשיו אנחנו נראה גל, יש חברות שמתעסקות בזה, אנחנו נראה גל חדש, אנחנו כבר רואים שחברות ברם מוססות כמו מנדי למשל, חברת מנדי שאחת החברות הישראליות עם השווי הכי גבוה היום, עושה איזשהו כלי לארגונים, כלי ניהול פרויקטים ומשימות בארגונים, כבר השיקו את האפליקציה שלהם למשקפי מציאות מדומה של אוקיולוס.
כן.
מתוך איזשהו רצון להיות שם, כשכולנו נעבוד בתוך המטאברס, אז יהיה להם כבר כן.
את אז ברגע שנראה X חברות ישראליות סובבות סביב המטאברס, הם פיתחו משהו למטאברס וגייסו והנפיקו ומכרו, נדע שזה תפס. סגי כהן, תודה רבה.
תודה.
שלום לעמית אייזיב.
שלום לסמי ואיתן.
אהלן.
כתב הדיגיטל שלנו, אתה מטפל בפריצות וניסיונות פריצה בתחום הסייבר. הייתה לנו בסוף השבוע פריצה משמעותית לאתר שהוא למעשה חווה של טיפול ותחזוקה של אתרים אחרים, והאתר הבולט מביניהם שנפרץ, וכרגע אני מבין עדיין לא חזר לפעילות, הוא אתר בשם אטרף, שמשמש לאתר מפגשים לקהילה נקרא זה הלהטבית. אני מבין שהפורצים רוצים מיליון דולר?
אז דייקת בפרטים, בעיקרון לחברה שנפרצה קוראים סייבר סרב, שהיא חברת הוסטינג ובניית אתרים, שמשרתת אתרים רבים, שחלקם הגדול, אנחנו מדברים ברמה של עשרות, שחלקם הגדול לא באוויר מאז תחילת אותו אירוע, שזה כבר קרוב לשתי יממות עד שאנחנו נשודר, וזה שם כל מיני אתרים, תגלית, לשכת עורכי הדין, חברת התיירות פגסוס ועוד כל מיני דברים. בנוסף לזה, סייבר סרב היא אטרף, אומרת, היא לא רק משרתת את אטרף, היא היזמית של אטרף, שזה אתר של דייטינג ושל אירועים, מכירת כרטיסים של אירועים של הקהילה הגאה. והתוקפים, קבוצה שנקראת בלק שאדו, קבוצה שאנחנו מכירים אותה, כבר עשתה פה כמה אירועים גדולים, שהמוכר ביניהם זה בשירביט, והמאפיין של הקבוצה הזאת שהיא עושה הרבה רעש. זאת אומרת, מרגע שהיא מגיעה למידע, היא מתחילה להזליג את המידע החוצה בטלגרם, ככה שפחות או יותר כולם יכולים לראות אותו, וכשזה היה שירביט זה היה מאוד מאוד לא נעים, כי ראינו תעודות זהות של אנשים, אבל המאגר של אטרף זה כבר רמה אחרת של רגישות. כי אנחנו מדברים פה על דברים שמאוד מאוד עדינים, כולל העדפות מיניות של אנשים, והפוטנציאל פה של, של, של סחטנות ושל פגיעה באותם אנשים הוא מאוד מאוד גבוה. ואכן...
אז זה העניין, השאלה היא מה המטרה, אנחנו יודעים להגדיר את המטרה שלהם, כי כמו שאמרנו בעבר, גם במקרה של שירביט, מי שרוצה כסף לא דורש מיליון דולר, והוא צריך לדרוש אפילו יותר. אז יש פה איזה מין משהו, איזה מסווה לדבר האמיתי?
כן, יש פה מסווה לפי הדבר האמיתי, זאת אומרת, לפי כל מומחי הסייבר שאני מתייעץ איתם, מדובר בקבוצה איראנית, מטרתה לבצע איזשהו קמפיין הבכה למדינת ישראל. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה כבר לא כל כך
מלחמת שמויה. מלחמת סייבר, כן, אפשר לקרוא לזה.
כן, וגם
בסייבר. שבוע שעבר שובשה עבודה של תחנות דלק באיראן, אז אצלנו שובשה עבודה של אטרף.
בדיוק, יש לזה עוד היבטים, גם בים אנחנו פוגשים אותם בכל מיני אירועים, שספינות שלנו וספינות שלהם וזה, אבל גם בסייבר יש איזושהי מלחמה אפילו די גלויה בין ישראל לאיראן, וכמו שאתה אמרת, אנחנו צריכים לפגוע להם במתקנים כביכול, והם מחזירים לנו. הקבוצות מתחזה לקבוצה פיננסית, זאת אומרת, על פניו הם דורשים כסף, וכרגע מהמאגר הספציפי, רק המאגר הספציפי של אטרף הם דורשים מיליון דולר, אבל על פי כל מומחי הבטחת המידע שאני שומע והמוכרים, מדובר למעשה בקבוצה בחסות מדינה איראנית, ככה שגם אסור לשלם.
אז זהו, אז אם זה איראן, אסור לישראלים לנהל מסע ומתן, שלא דרך זרועות הביטחון, לא יודע אם זה מטה הסייבר או מישהו אחר, עשו לנו בעצם, אז אפילו הגדרתית לבעלים של החברה, לבעלים של אטרף, שהם דרך אגב, מי הם? מי הבני אדם שהם הבעלים של החברה הזאת?
הבחור, המנכ״ל נקרא אייל הבר, אני חייב להודות שלא קיבלנו מהם שום תגובה, שום התייחסות התקשורת, חוץ מאיזושהי הודעה קטנה שהם העלו בפייסבוק, שהם עובדים על המקרה, וגם זה באיחור, אנחנו לא שמענו מהם שום דבר. וכמו שאתה אומר, נכון, אסור לדבר עם איראן, איראן מדינה תחת אמברגו, אסור לדבר איתם, ובכל מקרה ההנחה היא שגם אם הכסף ישולם, הכופר לא יעזור והמידע לא ישוחרר. זאת הערכה. כי זה לא קבוצה קרימינלית, פוסית, שצריכה לתחזק איזשהו מוניטין לאורך זמן, אלא פשוט קבוצה שמטרתה לעשות בלגן ולעשות רעש בישראל, ולכן היא פועלת בצורה כל כך
כן, אבל זה לא מרגיע את מי שהשתמש או נרשם, או יש לו כרטיס באטרף. תראה, אני תוך כדי זה שדיברת, נכנסתי לטלגרם, כתבתי בלק שדו, מיד קיבלתי את הכרטיס שלהם, את הקבוצה שלהם, והם מודיעים, אטרף דייטאבייס include about 1 million personal data, האנגלית הקלוקלת, חוץ מהמבטא, היא שלהם ולא שלי, their chat content, event ticket, buy information, etc., anything that were on the site, בסדר, הם מאיימים כן לפרסם את כל הדברים האלה, הם לא יקבלו, דרך אגב, הם לא רוצים ביטקוין, הם רוצים מונרו.
מונרו כשהוא יותר מוסווה, הוא כאילו מטבע אנונימי יותר, נכון. לא, זה ממש לא צריך להרגיע, והמתקפה הזאת של בלק שדו חושפת שוב כמה תשתית הסייבר שלנו פה באחורה בישראל היא רעועה, וגם מבנה הרגולציה הוא די רעוע.
אבל זה העניין, אמיתי, כי עד כמה שאני מבין, זה לא שאם יש פה קבוצה איראנית, זה לא שהיא באמת חיפשה את אטרף, היא פשוט ירתה להרבה מאוד כיוונים, ומה שהיא הצליחה לחדור זה באמת לאטרף, אולי בגלל שמעטה ההבטחה שם הוא יחסית חלש. ככה זה עובד, אתה מנסה לכל מיני כיוונים, ומה שנפל, נפל.
נכון, במקרה הזה יותר ספציפית מחפשים מה שנקרא חברות שרשרת הספקה, שדרכן אפשר להגיע לחברות אחרות, ובמובן הזה חברות של אירוח אתרים הן מטרה קלה. זאת אומרת, במידה והן סובלות מאיזושהי חולשה או בעיית הבטחה, אתה מגיע לא לאתר אחד, אלא לעשרות. ובאמת, המצב, אנחנו רואים גם מהמקרה של הלל יפה, שהוא גם מקרה שיכול לגעת בחיי אדם, וגם המקרה הזה שהוא סופר רגיש. אנחנו יודעים, ממקרים דומים, מאשלי מדיסון, האתר הקנדי של הבגידות, שאחרי שהוא דלף לרשת, אנשים התאבדו. זאת אומרת, יש פה דברים שמאוד מאוד רגישים, ואנחנו רואים שוב כמה מבנה הרגולציה בישראל סביב הסייבר הוא לא יעיל, לא מתפקד. העובדה היא, אנחנו יודעים שבמקרה הזה, מערך הסייבר שלח כמה מכתבים לאותה חברה, לאותה סייבר סר, ואמר להם, יש לכם פגיעויות באתר, תטפלו בהם. והם לא עושים זה כלום.
אז במובן הזה, העובדה שהאטרף זה בכל זאת אתר שיש בו מידע רגיש של אנשים, זה נחשב להצלחה, העובדה שהם חדרו דווקא לשם, ולא לאיזה, לא יודע, אתר למחירת נעליים.
נכון, זו הצלחה ענקית מבחינתם. אני לא חושב שהם ידעו על מה הם נופלים, אני לא חושב שהם ידעו כמה רע שזה יעשה, אבל זו הצלחה ענקית מבחינתם, ואולי, אולי קצת הזדמנות בשבילנו פה בישראל, להתעורר ולהבין שצריך לשנות את מערך הרגולציה.
אבל מי צריך להתעורר, עמיתי? האם החברות, האתרים, המערכים וכולי, מה שנקרא, יזהר הקונה או המפעיל, או שהמדינה צריכה לנהל את זה איכשהו?
זה גם וגם, זה קצת דומה למקרה שבו פורצים לך לבית, אז אם פרצו רק לך לבית, תתקין לדלת. אבל אם פרצו לכל הבתים בשכונה, אז זה כבר בעיה של המשטרה, זה לא רק בעיה שלך. אז במובן הזה, בהחלט בעלי האתרים בישראל, בעלי אתרים, בכלל כל מי שמחזיק שירות דיגיטלי צריך לשפר את המגננות שלו ולהבין שאנחנו בסוג של תקופה כזאת שהיא כנראה תימשך לעד במתקפות סייבר, אבל גם מבחינת מדינת ישראל שיש לה גם מערך סייבר וגם רשות פרטיות וגם משטרת ישראל וגם שבק וגם מל"ל וכל זה, בסך הכל שום דבר לא מתפקד. זאת אומרת, אנחנו רואים בפועל שלמרות שלמערך סייבר היה מידע על החולשות באתר הזה, בסוף הכל דלף החוצה. אז משהו במבנה של הרגולציה, של הפיקוח על הסייבר צריך להשתנות, ואולי צריך גם לשלוף כמה שוטים, לא רק להסתייע לחברות, אלא לשלוף שוט. אם מישהו מתרשל, נאמר, בלהתקין כבאות אש, בסדר? אז מענישים אותו על זה. אז למה מישהו יכול להתרשל בהגנות האבטחת המידע שלו?
עמיתי זיו, תודה רבה.
תודה, תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרט, תודה רבה לך, ושבוע טוב לכולם.
ושבוע טוב לכולם, גם ליונתן בנייביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה מחר, תודה ולהתראות.
שלום, שלום.